חולמים ניו יורק עם חיים הנדברקר במהדורה מיוחדת על רקע המלחמה בישראל.
שמי נעמה זלצמן ואני רוצה לדבר איתכם בפרק הזה על העצב העמוק והתחושות הלא פשוטות שאנחנו מרגישים ומרגישות גם מהצד השני של האוקיינוס בעקבות הטבח הבלתי נתפס בשביעי באוקטובר ועל הכוח של כתיבה ככלי לריפוי הנפש וסיוע בהתמודדות עם רגשות שליליים. במידה ותרצו, מומלץ להצטייד בדף ועת בעת ההזנה לפרק. אני יועצת ארגונית, מתמחה בפסיכולוגיה עסקית ומלווה צוותים, חברות וקרנות הון סיכון בישראל ובארצות הברית. אני גרה בניו יורק קרוב לשלוש שנים עם בן זוגי אורון והבן שלנו אדם. עברתי לא מעט סדנאות מנהלים בחיי ואני בטוחה שגם רובכן עברתם לא מעט כאלו, אבל אם להיות כנים, לסדנה הזאת אף אחד לא הכין אותנו. ובכל זאת יש כלים פרקטיים, מבוססי מחקר, שיכולים לעזור לנו לחזור לתפקוד גבוה, כמה שאפשר, להחזיר לעצמנו את החיוניות, לאבד ולבסט את מכל הרגשות השליליים שתוקף אותנו, באחד מהם להתמקד היום. דיסקליימר ככה קצר שחשוב לי לומר, אז קודם כל, כל מה שנדבר עליו היום לא מתאים לאנשים שעברו את התופת הזאת בעצמם. אותם מצבים מצריכים טיפול אחר, מקצועי ועמוק יותר. אנחנו מדברים היום על כל שאר האנשים שצפו בזוועות במדיות השונות, ששמעו סיפורים מחברים או בני משפחה, שמכירים מישהו שמכיר מישהו שנפגע, שמרגישים שהם נמצאים בלופ של מחשבות שליליות כתוצאה מהאירוע הזה והמלחמה לארץ שלנו. ושנית, הפרק הזה לא מתיימר חלילה להחליף טיפול, הוא יותר כלי משלים עבורנו, לאבד ולבסט את הרגשות שלנו, במיוחד ברגעים שאנחנו מרגישים ומרגישות מוצפים. אז בואו נתחיל. תראו, ברמה אישית אנחנו אמנם ישראלים שחיים בניו יורק, אבל האירוע הזה משפיע גם עלינו, מרחוק. המשפחה, החברים, העם שלנו עבר אירועים מהקשים שהעולם ידע בעשורים האחרונים, הדבר אולי הכי קרוב לשואה. והפעם במדינה שלנו, על האדמה שלנו. הרבה מאיתנו מתמודדים עם תחושת עצבות, מועקה, פחד, תחושות של חוסר אונים ותסכול, והכל מטובל בקצת אשמה. אשמת ניצולים קוראים לה, שהרבה אנשים גם בארץ חווים אותה. אז מסתבר שהיא חוצת גיאוגרפיות וקיימת גם אצלנו. אז נכון, לא היינו שם פיזית, ועדיין אנחנו חיים את המציאות הזאת גם מפה, לפחות אלמנטים מתוכה. הטרור הפסיכולוגי הזה מגיע עד אלינו. דוקטור רוני ברגר, פסיכולוג קליני, בכיר ומומחה להתמודדות קהילתית עם אסונות וטיפול בנפגעי טראומה, מכיר מקרוב את אסון התאומים, שיתף בשבוע שעבר בראיון שערך עם יהודית קץ מהפודקאסט המומלץ חושבים טוב, שלפי הערכות המומחים, 20% מתושבי ניו יורק פיתחו סימפטומים פוסט-טראומטיים כתוצאה מאסון 9-11. נמצא מפתיע היה שהחוקרים מצאו שבקליפורניה אחוזי הפוסט-טראומה עמדו על 6%. אתם בטח שואלים את עצמכם, איך זה יכול להיות? והתשובה היא שטראומה יכולה לעבור כתוצאה מסיפורים שאנחנו שומעים ומצריכה אינטנסיבית של חדשות וסרטונים. ובאירוע הנוכחי, הרוצחים הנתעבים האלו לא חסכו בתיעודים שהציפו ועדיין מציפים את הרשתות החברתיות. נחזור רגע לאסון התאומים. ברגע שאמריקאים שחיים בקליפורניה שבמקרה בדקו אותם, כנראה היו גם עוד שחיו במדינות אחרות, אבל שם נעשה ספציפית המחקר, הם ראו את שלל הסרטונים שלאחר מתקפת 9-11, הם לא יכלו שלא לחשוב מה היה קורה לולא הם או היקרים להם היו שם ברגעים האלו. דוקטור ברגר סיפר שהוא עצמו כמטפל שומע בימים האלו את אותן התגובות מאנשים שחיים במרכז הארץ. אני בטוחה שרבים מאיתנו יכולים להזדהות עם התחושות האלו גם מניו יורק. ובנוסף לכל, חלקנו מרגישים פחד קיומי, גם פה, כתוצאה מהאנטישמיות הגואה. מוקדם יותר סיפרה לי הבייביסיטר שלנו שגרה בג'רזי סיטי, שהיא שוקלת להוריד את המזוזה בכניסה לבית שלה. בקבוצות וואטסאפ של אמהות אני שומעת שאנשים זרים ניקשו למטפלות בסנטרל פארק ושואלים אם הילדים שהם מטפלות בהם יהודים. חברה שלי שלומדת ב-NYU סיפרה שהיא מפחדת מהפגנות בקמפוסים והתהלוכות שקוראים בהן מוות ליהודים. משפחה בלוס אנג'לס שפרצו לה לבית איימו על החיים שלה רק עם יהודים. וגם פה בברוקלין, בשבת שעברה יהודים התבקשו לא לצאת מהבתים בחלק מהשכונות בגלל הפגנה פרו-פלסטינית. אז ברור שרוב האמריקאים מגנים את הפשעים הנתעבים האלו, הם לא תומכים בטרור או הסתה ועדיין מרגישים את האש הזאת שמופנית לעברנו פה באמריקה של 2023, והתחושות האלו מוסיפות עוד דלק לספירלת הדאגות שאנחנו חווים מפה. תראו, כי מהגרים ישראלים רובנו נהיה תמיד עם רגל אחת בישראל ורגל שנייה בגיאוגרפיה שאנחנו חיים בה, ולכן העובדה שאנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים טבעית. גם מבחינת התסמינים אנחנו רואים שאנשים בארץ מדווחים על תסמינים מאוד דומים שחלקנו מרגישים פה, כמו לחץ, קושי בהירדמות, דריכות יתר, אכילה רגשית ותחושת מחנק. הנקודה היא שאנחנו חייבים וחייבות לחזור לחיוניות כמה שיותר מהר, עבורנו ועבור הסביבה שלנו, לחזור לרמת תפקוד טובה שלא מסתכמת בעיקר בצריכה פסיבית של חדשות, רמת תפקוד טובה שמחזירה אותנו לעשייה כדי שנוכל להמשיך להיות חיוניים למלחמה הזאת גם מפה, לחזק את החוסן שלנו. בסוף מדינת ישראל צריכה עורף כלכלי חזק כדי לעמוד בלחימה, בצי של שגרירים חזקים וחזקות כמונו שיעמדו לצידה גם מרחוק. וברמה הפסיכולוגית, כדי לתפקד הנפש שלנו, צריכה תנאים מתאימים, ובזה נתמקד בדקות שלנו יחד, על איך אנחנו יכולים ויכולות לתת ביטוי לרגשות שלנו, לאבד אותם ולהחזיר לעצמנו את האנרגיה. אז אני רוצה לתת רקע קצר לפני שנצלול לתרגיל יחד. דוקטור מיכל פס שמעוני, קולגה, קרובה וחברה למסע החיים שלי, לימדה אותי לפני המון המון שנים את אחד המושגים הכי חשובים בפסיכולוגיה, והוא הזכות להיות אנושיים. זו תקופה שהרבה מאיתנו מרגישים רע. מרגישים רע הרבה פעמים על עצם היותנו מרגישים רע, נכון? שואלים את עצמנו, למה אנחנו כל כך לחוצים, דרוכים, מתוחים, עצבנים או עצובים? הרי המשפחה שלנו בטוחה. אין לנו את הזכות הזאת להיות עצובים עכשיו. לא עברנו את התופת הזאת. אז אני רוצה לומר משהו בהקשר הזה. קודם כל, תזכרו שלכולנו יש את הזכות והרשות להיות אנושיים ולהרגיש כל רגע שאנחנו מרגישים, במיוחד בעת הזאת. ושנית, תזכרו שיש אולי רק שני סוגי אנשים שלא חווים רגשות שליליים, או אנשים שכבר מתו ולא איתנו, או שהם פסיכופטים. כל יתר בני אדם חווים פחד, עצבות, כעס, תסכול, אכזבה. והבעיה שהרבה פעמים יש לנו נטייה להדחיק את הרגשות הלא נעימים האלו, או לא לאפשר לעצמנו באמת לכאוב אותם. באמת לכאוב כשכואב, או לפחד כשמפחיד. מין מוד ישראלי אוטומטי שאנחנו סוחבים איתנו, נכון? שהכל בסדר, למרות שבפנים לא הכל בסדר. אז בפעם הבאה שעולה לכם רגע שלילי, אני רוצה שתזכרו שני דברים בהקשר הזה. האחד, כשאנחנו מדחיקים רגע שלילי, הוא רק מתחזק. ושתיים, כשאנחנו חוסמים את היכולת שלנו לכאוב כשמפחיד או לפחד כשמפחיד או לתת לנו להרגיש את הרגש השלילי הלא נעים הזה, אנחנו מצמצמים את היכולת שלנו להתרגש כשיש משהו שהוא מרגש, ולשמוח כשיש רגעים משמחים, ויש כאלה גם בתקופה החשוכה הזאת. וכדי לדעת שמחקרית, באופן פרדוקסלי, רגשות שליליים מרחיבים את האושר שלנו, ולא ההפך, עם כמה שהיינו רוצים לא להרגיש אותם, נכון? כדי לדעת שיש להם תפקיד אבולוציוני חשוב. רגשות שליליים עוזרים לנו לשפר את עצמנו, הם דואגים להישרדות שלנו. בסוף המטרה שלהם היא לגרום לנו לשים לב וחלקים ספציפיים בחיים שלנו, שאולי יכולים או צריכים לעבוד אחרת. אז כדי לתת להם מקום ברמה האישית, המשפחתית, הצוותית, החברתית, ולא להדחיק אותם. דוקטור טל בן שחר, מומחה עולמי לפסיכולוגיה חיובית וחקר האושר, התראיין בעבר על הפודקאסט הזה, פעם אמר בהרצאה שנכחתי בה, טל, תסלח לי אם אני לא מדייקת בדיוק במילים, המסר היה, הכללי, שרק ביום שנכיר ברגשות השליליים האלו, נעבור דרכם ולא נפחד או נדחיק אותם, נוכל לחיות את החיים בטווח רגשי מלא. אז בואו נעשה ריקאפ קצר על מה שדיברנו. דיברנו עד עכשיו על החשיבות של רגשות שליליים לאושר שלנו, התרומה שלהם, הרווחה הנפשית שלנו, על העובדה שגם אם הם לא נעימים לנו, יש להם מטרה אבולוציונית חשובה. והדבר האחרון שאנחנו צריכים לעשות זה לדחוק אותם, כי א' זה לא יעזור, ב' זה רק יגביר אותם. אז מה הפתרון? לנסות לאבד ולווסת אותם. לאבד בעין כמובן. איך? בדיוק כזה נדבר בחלק הבא. תראו, יש כל מיני דרכים לאבד את מה שעובר עלינו. אם יש לכם יכולת ללכת לאנשי מקצוע, זה מבורך. גם בשגרה, אגב, ממש לא רק בחירום. דרך קצרה, זמינה ומגובה מחקרית להתמודד עם רגשות שליליים שנתמקד בה היום, היא כתיבה אוטומטית. כתיבה אוטומטית, שוב, לא מחליבה כמובן טיפול, היא מין כלי משלים שיכול לעזור לנו להקל, לאבד ולבסט את הרגשות השליליים שלנו, במיוחד בתקופה הנוכחית. בדרך כלל בסדנאות שאני מתחילה לדבר על הכלי הזה, רגע לפני שאנחנו מתרגלים אותו, אני רואה כמה רמות גבה. וזה מובן וטבעי, זה יכול להישמע קצת ניו אייג'י לחלק מהאנשים, אבל כדאי לדעת שמדובר בתרגיל מדיטטיבי שכבר עשרות רבות של שנים מוכח מחקרית ככלי אפקטיבי לאיבוד רגשות שליליים וחוויות טראומטיות. לכתיבה, עם דף ועט ממש ממש כמו פעם, יש כוח עצום בכל מה שקשור לאיבוד וויסות הרגשות שלנו. אחד החוקרים המובילים בעולם שנדבר עליו היום הוא פרופסור ג'יימס פני בייקר, פסיכולוג אמריקאי מאוניברסיטת טקסס שחוקר את הקשר בין כתיבה לריפוי כבר 5 עשורים. אני ממליצה לכם לגגל את השם וללמוד עוד על המחקרים המרתקים שהוא ערך לאורך השנים. וכרגע אני רוצה לדבר דווקא על אחד המחקרים הראשונים שהוא ערך אי שם ב-1986. באותו מחקר התבקשו שתי קבוצות נבדקים להגיע למעבדה במשך 4 ימים רצופים, ובכל פעם להתיישב על כיסא ולכתוב במשך 15 דקות ברצף, ללא הפסקה, מה שעולה להם לראש. אין פה שיפוטיות, באמת, כל המחשבות ומה שככה בא להם, והם נורא נורא רוצים להוציא. קבוצת הנבדקים הראשונה התבקשה לכתוב על הטראומה הגדולה ביותר שעברו בחייהם, ואם הם לא חוו טראומה, הם התבקשו לכתוב על התקופה הקשה ביותר שחוו. לעומת זאת, קבוצת הנבדקים השנייה התבקשה לכתוב על נושאים כלליים. למשל, לתאר את החדר שהם יושבים בו, או לתאר את ההליכה שלהם הבוקר בדרך למעבדה. הנחה לשתי הקבוצות שוב הייתה זהה, להרפות ולכתוב על הנייר כל מה שעולה, גם אם אלו מחשבות שמעולם לא חולקו אותם עם אף אחד, אין שיפוטיות לתת למילים לזרום. החוקרים, בראשות פרופסור בני בייקר, עקבו אחרי המשתתפים במשך שנה שלמה, והם גילו ממצאים מרתקים. קודם כל, הנבדקים שכתבו על הטראומה או על חוויית החיים הקשה שעברו, ביקרו הרבה פחות אצל רופאים, בחודשים, שעקבו להם למחקר, המערכת החיסונית שלהם התחזקה, וזה הביא לשיפור של מחלות אחרות, כמו אסתמה, דלקות פרקים ועוד. הם גם התחזקו יותר ברמה הנפשית, הם דיווחו על רמות גבוהות יותר של רגשות חיוביים, ורמות יותר גבוהות של שביעות רצון מהחיים שלהם. בטח בהשוואה לקבוצה שכתבה על נושאים כלליים, ונקודה מעניינת נוספת היא שהכתיבה השפיעה יותר על גברים מאשר על נשים. השערת החוקרים הייתה אגב, כי נשים יותר מורגלות, יותר נוח להם לשתף ברגשות שלהם מאשר גברים, אבל שוב, זו רק השערה, עם כמה שאני בטוחה שהרבה מאיתנו יכולים להבין מאיפה השערה הזאת מגיעה. לאורך השנים המחקר הזה חזר עצמו בכל מיני תצורות, והתוצאות היו זהות. כתיבה היא אחד הכלים האפקטיביים, זולים, וזמינים שעומדים מרשותנו לאיבוד החוויות השליליות שאנחנו עוברים. בנוסף, אגב, לימים נמצא שאנשים שכתבו על הטראומות והחוויות הקשות שהם עברו, היו בעלי הסיכוי הגבוה ביותר לפתח מה שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית. אז אולי כדאי שנעצור רגע ונסביר מה המשמעות של צמיחה פוסט-טראומטית, נכון? PTG, הרבה מאיתנו ככה מכירים את המונח פוסט-טראומה, אז מסתבר שיש מונח מקביל בעולם הפסיכולוגיה החיובית ששווה להכיר, שהמשמעות שלו הוא 6% מסוים של אנשים שעברו חוויית חיים קשה או טראומה, והצליחו לעבור שינוי פסיכולוגי חיובי בעקבות ההתמודדות הזאת. כלומר, הם יצאו עוד יותר מחוזקים מהחוויה הקשה שהם עברו, בהשוואה לחיים שלהם לפני. במילים אחרות, אנשים שהצליחו לעשות מהלימונים שהם קיבלו, לימונדה בניגוד לכל הסיכויים. אז רגע לפני שנעשה את רגול קצר יחד, בואו נדבר על למה ברמה המחקרית, הכתיבה הזאת עוזרת לשחרור וריפוי. אז קודם כל, כשאנחנו כותבים את מה שאנחנו מרגישים, אנחנו משחררים מתח, שהכלוא בתוכנו הרבה מאוד זמן, ושנית, מבחינת המוח, כשאנחנו כותבים את הרגשות שלנו, אנחנו נותנים לחוויות הרגשיות האלו מבנה. זה עוזר לנו לארגן את המחשבות שלנו, אפילו אפשר לקרוא לזה, יש מילה נורא יפה שנקראת שיום, נכון? לשיים אותן, כלומר, לתת להן שמות ומילים. ואז הרגשות המפחידים והמלחיצים שהרגשנו נתפסים כמשהו שאנחנו יכולים לנהל אותו, אפשר להתמודד איתו. הסיבה בגדול, אגב, בפן הביולוגי ככה, שהתרגיל הזה משנה את התחושה שלנו, היא שבמוח שלנו מתנהל מאבק בין המגדלה, שזאת המערכת היותר רגשית, החייתית, שנמצאת במצוקה, לבין מערכת אחרת שנקראת קורטקס פרפרונטלי, מערכת קדמית יותר, נמצאת ככה ממש מעל העיניים, היא אחראית על ויסות המגדלה, המערכת שהיא נחשבת ליותר שקולה, מתוכננת, וכשאנחנו נותנים בעצם לתחושות שלנו מילים, זה לא משנה אם זה דרך כתיבה או דיבור, אנחנו מעבירים את הפוקוס שלנו מהמגדלה, נכון, הרגשית, החייתית, ההישרדותית, הלא כל כך מבוסתת בתקופה הזאת, ליכולת שלנו לתכנן, לחשוב קדימה, מה שבעצם מביא לשינוי החשיבה וההתנהגות שלנו. אז הכתיבה הזאת בגדול מכריחה אותנו לעת שנייה את קצב המחשבה שלנו, היא עוזרת להבין משהו הרבה יותר ממשי לגבי איך אנחנו מרגישים עכשיו, וברגע שאנחנו מפרקים את בלי לתחושות האלו, הרבה יותר קל לנו להתמודד איתם, ולחשוב אופרטיבית מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו שיקל לנו ברגע הזה. הכתיבה, ממש תדמיינו, הרבה פעמים אנחנו נכנסים לים, נכון? ואנחנו מרגישים את הגלים וממש עולים ויורדים איתם. אותו דבר אידיאלי צריך לקרות עם רגשות שליליים. אנחנו ממש מתמזגים, נותנים להם לעבור דרכנו, והם חולפים. אז לסיום, בואו נתרגל יחד 2.5 דקות של כתיבה אוטומטית. אל תלגו, אני איתכם פה, לוקחת שעון. אני רוצה בינתיים שתיקחו דף ועט. אפשר גם לפתוח את הנייד, אבל כדאי לדעת שחוקרים מצאו שכתיבה ביד מועילה יותר מכתיבה במחשב או בנייד, אז לגמרי לשיקולכם. נשים לנו תכף קטע נגינה קצר, ניקח נשימה עמוקה, ובואו נתחיל. השאלה שאני רוצה שתענו עליה עכשיו היא, מה שלומכם? מה שלומכם עכשיו ברקע הזה? מה מעסיק אתכם עכשיו? ותכתבו כל מה שעולה. אף אחד לא קורא את זה, תנסו ממש להתמסר לזה, יש לזה המון המון ערך וכוח, אין פה נכון או לא נכון, אין פה שיפוטיות, 2.5 דקות שלכם, עם עצמכם. אני אשתף אתכם שאחרי התרגיל הזה, אנשים בדרך כלל מדווחים על הקלה, על שחרור. לפעמים, אגב, הם קוראים את מה שהם כתבו והם מופתעים, כי הם לא ידעו שאותם דברים מטרידים אותם בכלל. אז אני מקווה שגם אתם ואתן מצאתם את התרגיל הזה באמת מועיל ומשחרר. ואני אגיד את הדבר הבא, תראו, הרבה פעמים אנחנו בורחים מרגשות שליליים, נכון? גם מול הילדים שלנו, אגב, כן? כמה פעמים יצאנו לומר לילד או לילדה שלנו שנפלו בגינה, לא נורא חמודי, לא קרה כלום, נכון? אנחנו הרבה פעמים רוצים להרגיע אותם. עכשיו, אין פה כוונה חלילה רעה. אנחנו באמת רוצים להרגיע אותם ואותנו. אבל אני רוצה שתזכרו שתגובה מוצלחת יותר, כזאת שעוזרת לפתח חוסן ולא בורחת מרגשות שליליים, תהיה, חמודי, אני רואה שכואב לך, שאתה בוכה, אז תקשיב, זה באמת לא נעים, זה כואב, תוציא החוצה את כל מה שאתה מרגיש, ובוא נראה אחרי זה מה יכול לעזור לך בצורה הכי טובה כרגע. ממש לאמן את עצמנו ואת הילדים שלנו לא לברוח מרגשות שליליים. להכיר בכאב, אבל עדיין לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות, מה כן נמצא בשליטה שלנו שיכול להביא לשיפור המצב. ולסיום אני רוצה לומר כמה מילים על חוסן, המילה הגדולה הזאת שאנחנו שומעים כל כך הרבה בימים האלו. אז תראו, הגדרה של חוסן זאת היכולת שלנו להתמודד בצורה מוצלחת עם מצבים קשים, גם מצבים טראומטיים או חוויות חיים קשות. זאת היכולת שלנו לנהל את עצמנו בצורה מוצלחת גם מול מציאות שלא ציפינו לה. ברמה המחקרית כדאי לדעת שחוסן הוא כמעט ולא גנטי. החוסן שלנו, האישי, משפחתי וארגוני, נבנה כתוצאה מהתנסויות. כן, הוא נבנה במהלך החיים שלנו, זה לא משהו שנבנה בדיעבד. ואחת הדרכים שלנו כרגע לחזק את מידת החוסן שלנו, היא להיות קשובים לעצמנו. קמנו בבוקר ואין לנו אנרגיה, לא הצלחנו לעבוד היום יותר משעתיים, גלשנו ברשתות כמה שעות ברציפות ולא הספקנו לעשות חצי מהדברים שתכננו, בואו ניתן לזה רגע מקום, ולא נלקט עצמנו. הרבה פעמים ההכרה בזה, לומר לעצמי, אוקיי, זאת ההתמודדות שלי כרגע, ובוא נראה איזה כלים עומדים לרשותי שאני יכולה להשתמש בהם. מה אני יכולה לעשות עכשיו שיתמוך בי? זה חוסן. אנחנו לא מדחיקים או מבקרים את ההתמודדות הזאת, אלא חושבים אופרטיבית איך אנחנו הולכים להתמודד איתה. ואת ההתמודדות הזאת נוכל לעשות בשיחות עם אנשים שקרובים אלינו, וגם עם עצמנו, בכתיבה. אפשר לבחור לעשות את התרגול הזה שעשינו יחד בתחילת יום, סוף יום לפני השינה, בצורה קבועה, או רק ברגעים שאנחנו מרגישים מוצפים, אפשר לעשות אותו 2 דקות, 10 דקות ו-20 דקות, אין פה חוקים, מה שעובד לכם. אז אני מקווה שמצאתם את הפרק מעניין ומועיל, אם תרצו לשתף בחוויות שלכם, אני יותר משמח לקרוא אתכם, נאחל לימים שקטים יותר, שנצא מהסיטואציה הזאת חזקים, מאוחדים ושלמים יותר, וחשוב לא פחות שנשיב את כל החטופים שלנו כמה שיותר מהר הביתה. תודה לכם ולכן שהקדשתם את הזמן, ולחיים כמובן על הבמה שלכם, נעמה.